ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום קידושין דף למד. השיעור מפוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 8 שורות מלמעלה. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו, עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה? א', בדורות, ב', בתוכן. המושגים האלו יובהרו תוך כדי לימוד הגמרא. הגמרא, עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה? אמר רב יהודה משמואל, כגון זבולון בן דן. שלימדו אבי אביו מקרא ומשנה ותלמוד הלכות ואגדות. רש"י כותב, תורה שהגמרא הזכירה תורה ולא נביאים וכתובים. וממשיך רש"י, כזבולון בן דן שלימדו אבי אביו, ועד היכן נמי דקאמרי, הכי כמרינן, עד היכן אדם חייב ללמוד תורה בדורותיו. אז אמר רב יהודה, לבנו ולבן בנו. אנחנו חוזרים לגמרא, ואילו, מיטיבי, אז אנחנו כאן מקשים על מה שרב יהודה אומר, לימדו מקרא, אין מלמדו משנה. ואמר רבה, מקרא זו תורה, כמו שראינו מקודם ברש"י, ולא נביאים וכתובים. אז איך רב יהודה אומר שאדם חייב ללמד כל מיני מקצועות מעבר למקרא, משנה, תלמוד וכו', כשהמקור התנאי שצוטט פה אומר לימדו מקרא אין מלמדו משנה? הגמרא עונה, כזבולון בן דן ולא כזבולון בן דן. רב יהודה אמר כגון זבולון בן דן, אבל השורה התחתונה זה עם הגבלה. למה אנחנו מתכוונים? כזבולון בן דן שלימדו אבי אביו. אז כששאלנו מקודם עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה, זה כולל גם לימוד הנכד. ולא כזבולון בן דן, דילו הטעם, מקרא, משנה ותלמוד הלכות ואגדות, דילו הכה, מקרא לבד. אז בשלב הזה, אנחנו יכולים להגיד, כתשובה לשאלה עד היכן חייב אדם ללמד את בנו תורה, זה סבא שילמד את הנכד מקרא. הגמרא שואלת, ואבי אביו מי מחייב? האם סבא חייב? והתניא, ולימדתם אותם את בניכם. ככה כתוב בתורה, וניתן לדייק, ולא בני בניכם. ומה אני מקיים? אבל יש פסוק אחרת שאומר, והודעתם לבניך ולבני בניך, כאילו כן חייבים ללמד גם את הנכדים. לומר לך שכל המלמד את בנו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו לימדו לו ולבנו ולבן בנו עד סוף כל הדורות, אבל חיוב בפועל לא. אז השאלה נשאלה, כי שמואל אמר וידר משמואל למעלה אמר שסבא כן במסגרת חיוב הוראת תורה לנכד, וכאן אנחנו לומדים אחרת. הגמרא עונה, הוא שמואל שצוטט למעלה דאמר כי היתנה, הוא מבוסס על התנה הבא, דתניה ולימדתם אותם את בניכם, אין לאלה בניכם, בני בניכם, מניין שכן חייבים ללמד גם את הנכד, תלמוד לומר והודעתם לבניך ולבני בניך. כאילו הפסוק הזה הוא הוראה, הוא חיוב, הוא לא מין תיאור או ברכה כזאת. אז אם כן, מה אתה אומר לומר ביניכם? אם אנחנו כוללים גם הנכדים, אז למה הפסוק אומר ולימדתם אותם את בניכם. הגמרא עונה, מהמילה הזאת בניכם דורשים בניכם ולא בנותיכם, אבל לא בשלילת נכד. אנחנו התחלנו סימון שלא הסברנו אותו מקודם, המעוין מבליט את הביטוי שכל המלמד. אז ראינו את הביטוי הזה בקשר למי שמלמד בנו, וכאן אנחנו נראה מי שמלמד בן בנו. ממשיך הגמרא, אמר רבי שמעון בן לוי, כל המלמד את בן בנו תורם עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר סיני, שנאמר והודעתם לבניך ולבני בניך וסמך לי, ובתורה סמוך לקטע הזה כתוב יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. אז אנחנו ראינו מקודם מי שמלמד בנו תורה זה מעלה עליו כאילו לימדו לו ולבנו ולבן בנו, כלומר קדימה בדורות. וכאן אנחנו אומרים שמי שמלמד קדימה בדורות הנכד זה מחזיר אותו בנו, דורות רבים עד לקבלת התורה. רבי חייא בר אבא אשכחי לרבי שמעון בן לוי דשדי דיסנה הרשי, רבי חייא בר אבא מצא רבי יהושע בן לוי ששם על ראשו דיסנה. עכשיו דיסנה, רשי אומר, סדין שאינו ראוי לעטיפת הראש אלא כיסוי בעלמה, שם על ראשו שלא ללך בגילוי ראשו ולא הספיק לתתף בסודרו. סודר זה כיסוי ראש ראוי. הוא, רבי שמעון בן לוי, נמצא על ידי רבי חייא, שם משהו סתמי על ראשו. הגמרא ממשיכה, וקממתי ליל ינוקה לבית כנישתה. הוא רץ החוצה עם הילד להביא אותו לבית הכנסת ששם היו הילדים לומדים. אמר לאז רבי חייא בר אבא תמה, שאל את רבי שמעון בן לוי, מהי כולי היי, מה שאתה ממהר כל כך לצאת בלי עטיפה ההוגנת לך? אמר לאז רבי שמעון בן לוי עונה, מי זוטר, מי דכתיב, האם קטן בעיניך מה שכתוב והודעתם לבניך וסמך ליום שעמדת לפני השם אלוקיך בחורב? וזה מה שרבי שמעון בן לוי עצמו דרש, או הוא התייחס לפסוק הזה שמי שמלמד את בן בנו מעלה עליו כאילו קיבלה מהר סיני, וכאן אומנם הוא לא מוזכר פה בן בנו, אבל ההוראה, תורת התורה לצאצאים, הוא נחשב כאילו עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, ובכך הוא לאו מילתא זוטרתא, הוא לא דבר קטן. ועד כדי כך שכדי להיות שותף לעניין היה מוכן למהר לצאת אפילו ללא הכנה הופעתי חיצוני ראוי. אנחנו ממשיכים בגמרא. מכאן ואילך, אחרי המעשה הזה שרב חייא שמע מרבי שמעון בן לוי הסבר ההתנהגות שלו, אז מכאן ואילך רבי חייא בר אבא לא תאים אומצא דמקל ינוקה ומוסווה. הוא לא היה תואם אומצא. אומצא זה בשר מעט, או כך אומר רש"י, בשר מעט בגחלים היו גילים לטעום בבוקר. הוא נמנע אפילו מתאימה קטנה כזאת עד שהוא היה מלמד את הילד משהו ומוסיף לו. וכך אומר רש"י, עד אמק לינוקה למוספי מהדר לו מה שקרה אתמול ומלמדו עוד פסוק יותר. הגמרא ממשיכה, רבא ברב הונא לא תאים אומצא עד אמיתי לינוקה לבית מדרשה. אז גם רבא ברב הונא התנהג בצורה דומה, הוא לא היה תואם אפילו משהו מעט עד שהוא היה מביא את הילד לבית המדרש. אמר רב ספרה משום רבי יהושע בן חנניה, מהי דכתיב ושיננתם לבניך, אל תקרי ושיננתם אלא ושילשתם, לעולם ישלש אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. הגמרא שואלת, מה, יש בקשה כזאת מבן אדם שישלש את שנותיו, החייו? מי יודע כמה חי? איך הוא יכול לתכנן כזה דבר בזמן שהוא לא יודע כמה זמן הוא בכלל יחיה? לא צריכה, ההוראה הזאת של שישלש אדם שנותיו זה ליומי. עכשיו, ליומי יש מחלוקת בין רשי ותוספות. אנחנו נסתכל ברשי, אלא ושילשתם. רשי מתייחס לשאלה איך הגעתם מהמילה ושיננתם לושילשתם. זה לא אותם אותיות. אז אומר רשי, מדלוקתי ושניתם, זה לא כתוב, אלא ושיננתם שישלישם. נחלק את זה לשלישיות. ורשי אומר ליומי, לימי השבוע. כלומר, יומיים מקרא, יומיים משנה, יומיים תלמוד. ובעניין שבת, נשאיר את זה כיחידה נפרדת. אנחנו, בכל אופן, נסתכל בתוספות, לא צריכה ליומי, פירש בקונשוס ימי השבת, ימי השבוע, כלומר, שני ימים מקרא, שני ימים משנה, שני ימים גמרא. זה פירוש רשי, ולא נהירה. אם כן, הקטי אבי מצי למפרח, מי ידע כמה חי? גם לגבי חשבון כזה, ניתן לשאול את השאלה, איך אדם יכול אפילו לחלק את השבוע, אשמח שהוא ישלים את השבוע, בזמן שלא יודע כמה הוא יחיה. ונראה לי לפרש בכל יום ויום עצמו, ישלש. אם יש, נגיד, 12 שעות שעומדות לרשות האדם, אז, אז 4 שעות במקרא, 4 שעות במשנה, 4 שעות בתלמוד. ועל זה אנחנו לא שואלים את השאלה מי יודע כמה חי, כי יוצאים מהנחה שבעזרת השם כל אחד לפחות ישלים את יומו. ונראה לי לפרש, כפי שאני קורא עוד פעם, ונראה לי לפרש בכל יום ויום עצמו ישלש. על כן תיקן בסדר רב עמרם גאון, כמו שאנו נוהגים בכל יום, קודם פסוקי דזמרה, לומר מקרא ומשנה וגמרא. גם מה שאנחנו אומרים לפני פסוקי דזמרה מחולק בצורה כזאת שאתה נקרא לזה לומד או תואם קצת מהמקרא, מהמשנה ומעבר למשנה. ואנחנו ממשיכים בתוספות ואומר רבינו תם פירש שאנו, כלומר שאנחנו לא מקפידים לחלק את היום לשלישיות, סומכים אחד ימין בן סנהדרין מבחינת הלשון או השם בבל. מה זה בבל? אנחנו מכירים תלמוד בבלי, היה הרבה תורה בבבל. מה המשמעות של הימה בבל? את התלמוד בבלי בלולה במקרא, במשנה ובגמרא. דגמרת בבל, זה התלמוד בבלי, בלול מכולם. וממילא, אז כל אחד נוגע גם במקרא, גם במשנה וגם בגמרא, תוך כדי שהוא לומד תלמוד בבלי. ובזה מקיים את ההוראה של הגמרא כאן, שלעולם ישלש אדם. אנחנו חוזרים לגמרא. לפיכך נקראו ראשונים סופרים. רשי מציין, למרות שכתוב לפיכך, אז המילתא באפי נפשה היא. זה לא מחובר למה שמובא לפני כן. אז מה אומר הגמרא? שהראשונים, החכמים בדורות הקודמים, היו נקראו סופרים, שהיו סופרים כל האותיות שבתורה, שהיו אומרים האות וו דגחון, שנמצא בספר ויקרא פרשת שמיני. כשאתה מגיע לוו דגחון, חציין של אותיות של ספר תורה. דרוש דרש, שגם בספר ויקרא חציין של תיבות של מילים. והתגלח של פסוקים. יקרסמן החזיר מיער, עין, דיאר עוד עין של המילה יער, חציין של תהילים. והוא רחום מחפי אבון, חציין תפסוקים, פסוקים של התהילים. מבחינת הסימונים אתם כבר ראיתם את הצורת בית שהדגשנו את הביטוי של ספר תורה וגם של תהילים, וכעת המעוין הסברנו בשוליים שאלות של רב יוסף בעניין הנעל. אז מה רב יוסף שואל? ביי רב יוסף, וו דגחון. הזכרנו שהאות וו של המילה הזאת היא נקודת החצי של אותיות התורה. הוו הזה מאי גיסא או מאי גיסא, אם הוא שייך לחלק הראשון, החצי הראשון של התורה, או חלק החצי השני, זה שאלת רב יוסף. אמרו לי נתי ספר תורה ואם נינו, למה שלא נוציא ספר תורה ונתחיל למנות, לספור, מי לא אמר רבא בר חנה, לא זזו משם עד שהביאו ספר תורה ומנעום. הרי יש תתים לפעולה הזאת, לספור את מה שצריכים לספור. אמר לי, אז הוא הגיב, אם הוא בקיאי בחסרות ויתרות. אלו שאתה מציין שאז הוציאו ספר תורה, הם נגיד דורות הקודמים היו בקיאים בספירת המילים, כי הם ידעו איזו מילים כתובים חסר או מלא. יש הרבה הרבה מילים שאנחנו קוראים כאילו יש וו, תנועת החולם, אבל כתוב מלא עם וו, אנחנו קוראים אותו כאילו יש וו אבל הוא חסר, לא כותבים המילה עם האות הזה או אות אחר. וגם ההפך, יש מצבים שיש אותיות במילה אבל אנחנו לא אפילו קוראים אותם, הם יתרות. אז מי שבקי בחסרות יתרות גם יכול לספור, להגיע למספר מדויק, אבל ענן לא בקיינן, אז לא יעזור לנו אם נספור בזמן שאנחנו לא בקיים בדברים האלו. ביי רב יוסף, והתגלח, הזכרנו את המילה הזאת שהוא נקודת החצי של פסוקים. אז רב יוסף שואל, הפסוק הזה והתגלח, מהי גיסא ומהי גיסא, האם היה שייך לחצי הראשון לחצי השני? אמר לי אביי, פסוקי מיהא ליתי למנוי, למה שלא לפחות בעניין פסוקים יש לנו היכולת לספור ולמנות? אז הוא עונה, תשמע, אם יש לך תשובה יפה, אבל לסמוך על ספירה בפסוקי נמי לא בקיינן. וראיה לכך תחיית הרב אחא בר עדא אמר, במערבה בארץ ישראל פסקי להי קרא לתלתה פסוקי, פסוק שאצלנו מופיע כפסוק אחד, אבל בארץ ישראל היה להם מסורת אחרת שהיו מחלקים את הפסוק הבא לשלושה. ואנחנו מתכוונים פסוק בספר שמות פרק י"ט פסוק ט', אנחנו בגמרות המסומנות הבאנו, כתבנו את הפסוק במלואו בשולי הדף, כי הגמר מצטט את החלק מהפסוק. ויומר הפסוק הזה, ויומר השם אל משה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, והמשך הפסוק, בעבור ישמע העם בדברי עמה וגם בך יאמינו לעולם, ויגיד משה את דברי העם אל השם. אז הפסוק הזה בארצל היו מחלקים לשלושה חלקים, אז איך אנחנו נספור אם אין לנו נקרא לזה מסורת איתנה או ברורה גם בנושא מספר הפסוקים? תנו רבנן, 5,888 פסוקים הווי פסוקי ספר תורה. אני הייתי אולי צריך לציין מוקדם יותר, אבל בסוגיה הזאת אנחנו מזכירים מספרים ודברים הקשורים לכך. באמירה מקודם של והתגלח הוא האמצע של הפסוקים, יש הערה מהמדפיס בשולי הדף, שם כתוב, אני קורא ממה שהופיע כמה שורות למעלה בשולי הדף, חילוש גדול, כי בכל חומש ראים בתיקונים מדויקים בפרשת צו סימן ח' סוף פסוק ז' ויפול לא בו נתפס על צידו חצי התורה בפסוקים. יש איזו מסורת אחרת בעניין החצי. וגם פה אנחנו מזכירים מספרים, וגם פה בשוליים המקבילים בגמות, בדפוס כתוב, כפי חשבון הנמצא בכל החמושלים עולה פסוקי התורה 5845. וכאן אנחנו בתוך הגמרא שקראנו עכשיו יש מספר אחרת, זה 5888, לא 5845. אנחנו בכל אופן נתקדם בגמרא ונשאיר את הבעיות האלו כקושיות או שאלות, אבל הפתרון לא תחת ידינו. אז אמרנו שבגמרא עצמה נאמר ש 5888 פסוקים יש בתורה, יתר עליו תהילים 8, חסר ממנו דברי הימים 8. וגם בזה תוספות מאיר שלפי מה שנמצא תחת ידינו המספרים פשוט לא מסתדרים. אומר תוספות באמצע עמוד, יתר עליו תהילים 8, תימה, דיאל כוחך, בחומש יש יותר. ואפילו אם, אם יהיו פסוקי תהילים משלוש תיבות בלבד, כאילו כל פסוק שבתהילים, שלוש מילים. אינו כל כך כמו שיש בחומש. זה לא מתקרב למספר הפסוקים שיש בחומש. אז אנחנו בכל אופן נשאיר את זה, כי תוספות עצמו לא מציע פתרון. אנחנו חוזרים לגמרא. תנו רבנן ושיננתם. אנחנו מקרים את הפסוק הזה מקריאת שמע, ושיננתם לבניך. ומה אומר לנו המילה ושיננתם? שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. אני הייתי מוסיף פה מעבר לפשט הפשוט שיש ללמד את ילדיו, אדם מצווה ללמד את ילדיו, אבל מזה שאנחנו ראינו ברש"י מוקדם יותר בעניין ושיננתם, אמרתי ושיננתם אלא ושילשתם, בגלל שלא כתוב ושניתם. אז גם פה אולי ניתן לאמץ את הגישה הזאת, שניתן לדרוש את המילה מעבר לפירוש הפשוט ללמד את הילדים, שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. שאם ישאל לך אדם דבר, אל תגמגם ותאמר לו, אלא אמור לו מיד. אנחנו נסתכל ברש"י, יהיו מחודדים בפיך, חזור עליהם ובדוק בעומקם, שאם ישאל לך אדם, לא תצטרך לגמגם, אלא שתוכל לומר מיד. וממשיך הגמרא ואומרת שנאמר הציפייה מאדם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך משתקף מהפסוק הבא, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אמור לחוכמה אחותי את, והמשך הפסוק ומודע לבינה תקרא. אז רש"י בשורה הראשונה אמור לחוכמה אחותי את שתהי בקי בה בחוכמה, כלומר חוכמת התורה, כאחותך שאסורה לה. כמו שברור שאחות של אדם אסורה לו, גם שיהיו הלכות שבת ברורים לו באותו רמה. אינמי מסיפה דקרא, ולכן אנחנו קראנו המשך הפסוק, מסיפה לומדים שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, כי מה כתוב? ומודע לבינה תקרא, שתהיה ידוע לך. ממשיך הגמרא ואומר עוד פסוק שבא לחזק את העניין הזה שיהיו דברי תורה ברורים לך. הפסוק אומר, גם זה ממשלי, כושרים על אצבעותיך, כתבים על לוח ליבך. אני ראיתי הערה, והוספנו את ההערה הזאת בשוליים בשם המרשה. הרי זה פסוק ממשלי פרק ז' פסוק ג', יש במשלי פרק ו' פסוק כ' א', כושרים על ליבך תמיד, עמדים על גרגורותיך. למה התנא בוחר דווקא עבר הזה האצבע. אז המרשה מסביר שיהי תורה רגיל ושגור בידך כל כך שתוכל להבין בהם בלי דיבור, גם ברמיזות יד ואצבע, דהיינו קושרים על אצבעותיך. זה רמה של הבנה והכרה ברורה יותר ממה שמוזכר בקשר לאיברים אחרים. אנחנו חוזרים לגמרא ואומר, עכשיו יש עוד פסוקים שהייתי אומר שבארבע שורות הבאות, חמש שורות הבאות, ציטוטים שמפארים את המציאות של אדם יש לו תלמידים, ואומר כחיצים ביד גיבור כן בני הנעורים, ואומר חיצי גיבור שנונים, ואומר חיציך שנונים עמים תחתיך יפלו, ואומר אשרי הגבר אשר מילא את השפתו, השפתו זה כלי שמחזיק החיצים, אשר מילא את השפתו מהם לא יבושו כי ידברו את אויבים בשער. ברצוני להתייחס לדברי רש"י בשורה שנייה, כן בני הנעורים. זה הופיע בגמרא בשורה השלישית, אותם פסוקים שאמרתי מקודם שמפרים עניין תלמידיו של אדם. ואומר רש"י, כן בני הנעורים, תלמידיו של אדם הקויים בניו, כמו שאמר יחזקיהו, בני ארת אל תשאלו, ואומר הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי וכולי. אלו פסוקים שמתייחסים לתלמידיו של אדם אשר מילא את השפתו מהם, ממשיך רש"י, משום דדמינו לחיצים, דקת לשון מילוי השפעה. רציתי לשתף אתכם באיזושהי רעיון. הברייתא הזאת התחיל בשבח או תיאור חשיבות חידוד התורה בלומד אותה, שאדם יהיה בקי שדברי תורה יהיו מחודדים בפיך. אז השאלה שלה, מה קשר של המשך הברייתא, הפסוקים האלו מתחילת מהפסוק שצוטט בשורה שלישית כחיצים ביד גיבור, מה הקשר בין זה לרשע של הברייתא? אז עלה לי הרעיון לומר שעל פי הגמרא במסכת תענית, שם כתוב למה נמשלה דברי תורה כעץ, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. לא, והגמרא שם אומר, לומר לך מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים. והיינו דאמר רבי חנינא, הרבה תורה למדתי מרבותיי ומחברי יותר מרבותיי ומתלמידיי יותר מכולן. אז מכאן אנחנו רואים קשר ישיר בין תלמידיו של אדם שהם משפרים החדות של התורה בעיני הלומד אותיו, וליתר דיוק בחידוד התורה ברבו של התלמיד, שהוא מתחדד על כך שהוא מלמד את התורה לתלמידיו. אז יש כאן קשר ישיר, וגם שמתי לב למילה מחדדים שמופיע במסכת תענית, הוא באמת מחובר לעניין שלנו שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. הגמרא שואלת לגבי הפסוק האחרון שצוטט במקור התנאי, מהי את אויבים בשער? אמר רבי חייא בר אבא, אפילו האב ובנו, הרב ותלמידו, שעוסקים בתורה בשער אחד, שבאותו מקום לומדים ביחד, נעשים אויבים זה. זה תוך כדי הלימוד, הם מתווכחים כאילו הם אויבים זה לזה, ואומר רש"י בשורה הרביעית, מתוך שמקשים זה לזה ואין זה מקבל דברי זה, הם כאילו אויבים זה את זה, ואינם, ממשיך הגמר ואומר, ואינם זזים משם עד שנעשים אוהבים זה את זה, שנאמר Et va'ev besufa. Al tikri besufa, ela besofa. Kloma besof halimud, hem nilu ohavim ze et ze. ורש"י מרחיב בהבנת הדרשה הזאת בשורה הרביעית את ואיב בסופה הכי דריש לה ספר מלחמות, מלחמה שעל ידי ספר אהבה, המילה ואיב כמו אהבה, אהבה יש בסופה. נציין שהפסוק שהזכרנו עכשיו נמצא בספר במדבר פרח אבל הפסוק י' א', והוספנו את הפסוק בשוליים, ובכך ניתן להבין דברי רש"י ביתר סי, כי רש"י הזכיר ספר מלחמות. מה זה ספר מלחמות? אומר רש"י, סליחה, אומר התורה, ואני קורא מתוך השוליים, על כן יאמר בספר מלחמות השם את ואיב וסופה ואת הנחלים ארנון. ומכאן דרשנו בעניין ספר מלחמות, מלחמה שעל ידי הספר, דהיינו הוויכוח בתוך כדי לימוד התורה, בסוף הם נעשו אוהבים זה את זה. הנושא כעת, וכתבנו בשוליים, התורה כסם נגד יצר הרע. הגמרא, תנו רבנן, ושמתם, הפסוק המוכר לנו, ושמתם את דברי אלה על לבבכם, ושמתם, נדרש שם תם. נמשלה תורה כסם חיים. משל אדם שיקד בנו מכה גדולה והניח לו רטייה על מכתו, חבישה שאמור לרפות את המכה, ואמר לו, בני, כל זמן שהרטייה הזו על מכתך, אכול מה שענתך, שתי מה שענתך, ולחוץ בו ורוחוץ בין בחמין בין בצונן, ואין אתה מתיירא. רש"י כותב, מה שענתך? כל מה שדעתך נוחה ממנו, ואפילו דבש וכל מיני מתיקה שקשים למכה, אבל הרתיעה יהווה הגנה עבורך. ממשיך הגמרא, ואם אתה מעבירה, אתה מעביר את הרתיעה, הרי היא מעלה נומי, נומי עם פסעים. כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בני, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין. אם אולי אקרא את זה עוד פעם, בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורת תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו של היצר הרע, שנאמר הלא אם תיטיב שאת. את שאת הכוונה תתנשא על יצריך. ואם אין אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו, שנאמר באותו פסוק, לפתח חטאת רובץ. הוספנו אגב בשוליים אותו פסוק, פסוק זין, הלא אם תיטיב שאת, ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו. אז הגמרא ממשיכה, ולא עוד, אלא שכל מסעו ומתנו בך, זה לגבי יצרה, הוא, איך אומרים היום, הוא מחפש אותך, שנאמר, ואליך תשוקתו, קראנו את זה בפסוק עצמו, ואם אתה רוצה, אתה מושל בו, שנאמר, ואתה תמשול בו. והנושא כעת שהוספנו בשוליים, יצרה כמה קשה הוא. תנו רבנן, אומר הגמרא, קשה יצרה שאפילו יוצרו, הקדוש ברוך הוא, קראו רע, שנאמר, כי יצר לב אדם רע מנעוריו. אמר רבי יצחק, יצרו של אדם מתחדש לה בכל יום, שנאמר, רק רע כל היום. ואמרנו, רע זה יצר הרע. ואמר רבי שמעון בן לוי, יש גרסה אחרת, רבי שמעון בן לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש המיתו, שנאמר, סופר רשע לצדיק ומבקש להמיתו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו, שנאמר, אלוקים לא יעזבנו בידו. תנא דבי רבי ישמעאל, בני, אם פגע בך מנוול זה, הכוונה ליצר הרע, אדם נתקף ביצר הרע, משחהו לבית המדרש. אם אבן הוא, אם היצר נדמה לך קשה כאבן, נמוח על ידי לימוד התורה, ואם ברזל הוא מתפוצץ, שנאמר, הלא כל דבריי, כאש נאום השם וכפטיש יפוצץ סלע. אם אבן הוא נימוח, שנאמר, אוי כל שרי לכו למים. ואומר, אבנים שחקו מים. המים, יש לה את היכולת, בטפטוף מים על האבן, לנמס אותו עם הזמן. ואמרנו במשנה שיש מצוות שמוטלות על האב להניק, לטפל בבנו. ואנחנו גם הסברנו בדפים הקודמים הסימון הזה, וכאן בשוליים אנחנו גם מציינים יש מספרים, כי אנחנו כבר למדנו על שלושת המצוות הראשונות שמוטלות על האב לדאוג לבנו, וכאן אנחנו מגיעים למספרים 4, 5, 6. השלמה, כתבנו בשוליים, השלמת הרשימה של דברים שהאב חייב לבנו. אז כאן בגמרא כתוב להשיאו אישה, מן המניין לנו שאב חייב להשיא אשתו אישה לבנו, למצוא לו בת זוג, שדכתיב, קחו נשים והולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים, ואת בנותיכם תנו לנשים. בשלמה בנו בידו, אז מה שכתוב בתורה, קחו לבניכם נשים, זה ביד האב. ואנחנו בשוליים הוספנו מה שמובא במסכת כתובות בפירושו של רש"י, דיבור המתחיל בשלמה, אומר רש"י, שם בכתובות בנו בידו לבקש לו אישה, שדרכו של איש לחזר על אישה, אלא ביתו מי בידו וכי דרך אישה לחזר על איש. אז הגמרא מתייחסת לשאלה הזאת, איך אבא יכול להביא חתן לביתו, הרי זה לא דרך העולם. זה שאלת הגמרא פה, אלא ביתו בידו, זה ביד האבא למצוא עברו בת שלו חתן. הגמרא עונה, הכי כמר להו, כך הפסוק אומר, כך יש להבין את הפסוק, ניתן לה מידי ולבשי ונכסיה, לדאוג לבת, מה שאנחנו קוראים אולי נדוניה, שניתן לה דברים, לבוש וכו', כי היכי דקפצו עליין, שאחרי שגבר רואה שאצל אישה מסוימת היא מביאה נכסים רבים לנישואים, אז הגברים יוצאו אותה, וזה נותן מענה לשאלה איך ביתו של אדם בידו להשיאה לגבר. ללמדו אומנות, אמרנו שגם זה מוטל עליו, מנהלן המחיסקיאד ימר קרא, ראי חיים עם אישה אשר אהבת. המילה חיים, אנחנו מבינים שמשמעו אומנות. אז בפסוק הזה גם מוזכר עם אישה. עם אישה ממש, עם המשמעות, ראי חיים עם אישה, הכוונה לאישה ממש, אז יש להבין מכאן, כשם שחייב להשיאו אישה, מה שהזכרנו מקודם, כך חייב ללמדו אומנות. באותו משקל, אותו חומרה, אדם צריך ללמד אומנות לבנו. אם תורה היא, אם המילה אישה בפסוק, ראי חיים עם אישה, הכוונה לתורה, התורה, דימוי התורה לאישה, גם זה מלמד מה שאמרנו מקודם, כשם שחייב ללמדו תורה, כך חייב ללמדו אומנות. ויש אומרים אף להשיטו בנהר, ללמד את הילד איך לשחות. מה הייתה, מה כל כך בורר ביכולת הזאת לשחות? חיותי הוא, אדם מפליג בספינה ו ניתן לשער שזה היה דבר שבשגרה, אז כדי לנצל מטביעה, אז יש ללמוד שחייה, זה חיותי הוא. רבי יהודה אומר, כל שאינו מלמדו אומנות, מלמדו לסטות. לסטות סלקא דאיתך, אלא כאילו מלמדו לסטות. מהי בינהו? הרי גם התנא קמא מחייב את האב ללמד את בנו אומנות. מה בין דברי רבי יהודה והתנא קמא? מה ביניהם? מה ההבדל ביניהם? אחרת, אם הם אותו דבר, אז לא היו מכפילים שיטות במשנה סתם כך. הגמרא, יש הבדל. איכא ביניהו דאגמרי עסקא. אם האבא מלמד את בנו איך להתנהל במסחר. עכשיו, היכולת הזאת להתנהל במסחר זה שונה מאומנות. אומנות, כל מיני עבודות, עבודות כפיים, יצירות פיזיות, זה כלול במסגרת של אומנות. מה זה עסקה? אמרנו, מלמד את את הדרכים איך להתנהל במסחר. ואנחנו נסתכל ביחד ברש"י, מי ביניהו, מי כמוסיף רב יהודה, בזה שהוא אמר כמי שלא מלמד את בנו אומנות כאילו מלמדו ליסטות. עסקה, אומר רש"י, אם לימדו סחורה, ותנא קמא הרי לימדו חיים. הרי הבאנו פסוק לבסס דברי התנא קמא, ראי חיים עם אישה אשר אהבת. אז הידיעה איך להתנהל במסחר כלול בחיים. לרבי יהודה דעתי לטעמה, רבי יהודה שהביא טעם לדבריו, כלומר מי שלא מלמד את בנו אומנות הוא מכין לו מסלול לליסטות, אומר רש"י, אומנות דווקא. כמה פעמים שאין לו במה לעשות סחורה, ואומר הוא מלסתם. אז כדי לזכור את הפינה הזאת, אומר רב יהודה, לא מספיק ללמד את הבן סחורה, אלא צריך יכולת, נקרא לזה נוספת או אחרת, היינו אומנות, שגם אם הוא לא מוצא איך או במה לעשות מסחר, בכל זאת יכול להתפרנס ביכולות שהוא למד באומנות. כעת ציטוט מהמשנה, כל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. מהי כל מצוות האב על הבן? אילי מה כל מצוותה דמחייב אבא למעבד לברי? למשל, והזכרנו זה מוקדם יותר, בדפים הקודמים, מה חייב אדם לעשות לבנו? למשל, למולו, לדאוג לברית מילה. האם זה המשמעות של הפסקה הזאת במשנה, כל מצוות האב על הבן, מה שעל האב לעשות עבור בנו? ואז הם, כאן ממשיך המשנה ואומרת, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. אז על זה אנחנו תמהים. נשים חייבות? ותניא, אב חייב לבנו למולו ולפתותו. אביו אין אמו לא. אז אי אפשר לפרש שכל מצוות האב על הבן, הכוונה מה שמוטל על עליו לעשות לבן, זה לא מסתדר עם מה שאמרנו עכשיו. אמר וידה אחי כמר, כל מצוות האב המוטלת על הבן לעשות לאביו, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. תנינה להד תנו בנן. יש כאן ברייתא שמקבלת תוקף וביסוס ממה שאמרנו עכשיו לגבי המשנה. הפסוק אומר, איש אמו ואביו תיראו. אז אומר הברייתא, איש אין לי אלא איש, שהוא אמור לירא מאביו. אישה מנהג שאומר תיראו, זה לשון רבים תיראו, הרי כאן שניים, התורה מתייחסת לא רק לבן, אלא גם לבת. אם כן, מה אתה אומר לומר איש? למה אם כן הפסוק מתחיל עם המילה איש, איש אמו ואביו תיראו, אם זה לא רק איש, זה גם אישה שחייבת ביראה מההורים? מה תמוד לומר איש? איש סיפק בידו לעשות. הוא סיפק כמובן יכול. תמיד יש יכולת לגבר לקיים את ההוראה של התורה. אישה אין סיפק בידה לעשות משהו, רשות אחרים עליה. אישה, מה היא תעשה? כשהיא מתחתנת, היא בחסות בעלה, זה רשות אחרים. אז היא לא יכולה באופן תדיר לקיים את הפסוק הזה. אז לכן התורה העדיפה לכתוב איש שעליו אין הגבלה. הוא תמיד במצב שאין רשות אחרים על הגבר שימנע היכולת שלו לקיים את הפסוק איש אמו ואביו תיראו. ממשיך הגמרא, אמר רבי לברב, אמר רב נית גרשה, אותה אישה שהייתה נשואה ותיארנו אותה אחרים, רשות אחרים עליה, שמדובר באישה שהתגרשה, שניהם שווים. אין לחלק בין איש ואישה. כשמדובר באישה הגרושה, היא חייבת במלוא המובן לירא מאביה ואמא. תנו רבנן. ולפני שנתקדם, רק נציין שבשליים כתבנו תחת הכותרת נושא שלוש נקודות שבהן השווה הכתוב בין החובות שיש לנו כלפי מעלה וכלפי הורים, ואנחנו נראה את ההשוואות האלו דרך פסוקים. תנו רבנן, נאמר כבד את אביך ואת אמך, ונאמר כבד את השם מהונך. מה אנחנו אמורים ללמוד מכך שהמילה כבד כתוב גם אצל הורים וגם כלפי מעלה? השווה כתוב כיבודה ואין לכבוד המקום. נאמר איש אמו ואביו תיראו, ונאמר את השם אלוקיך תירא ואותו תבוד. השווה הכתוב מורת אב והם למורת המקום. אנחנו בשלב הזה לא מפרטים מה כלול בעניין מוראה, אבל אנחנו נחכה על כך. מה עוד? נאמר מקליל אבי ואמו מות יומת, ונאמר איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו. ישבר כתוב ברכת, ברכת זה לשון סגי נהור, ברכת כללת אב ואם לברכת המקום. אבל בהכאה ודאי אי אפשר. יש פסוק שמזהירה נגד להכות אב, אביו ואמו של אדם. אין לצפות למצוא איזה פסוק מקביל עניין הכאה כלפי מעלה, הרי זה בלתי אפשרי, זה לא קיים, לא קיים אפשרות כזאת. וכן בדין, שמה שיהיה עקש בין היחס שלנו להורים ליחס שלנו כלפי מעלה. למה? ששלשתן שותפין בו. תנו רבנן, שלושה שותפין אין באדם. רש"י כותב שלושה שותפין, הן מפרש בברית מסכת ידידה, איש הגבר מזריע לובן שבו, אישה מזרעת אודם שבו, והקדוש ברוך הוא נופח בו נשמה. ומה כלו בכוחות של הנשמה? מראה עין ושמיעת אוזן ודיבור. אז אלו הם שלושת השותפים שבאדם. ואנחנו חוזרים לגמרא, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. תניא, רבי אומר, ואנחנו נתייחס קודם מה שכתבנו בשלם תחת הכותרת נושא, הסבר שינוי סדר כתיבת אב ואם בפסוקים של כיבוד, כבד את אביך, ומורה איש אמו ואביו תיראו. אומר הגמרא, רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר היה עולם, זה הקדוש ברוך הוא כמובן, שבן מכבד את אמו יותר מאביו. שוב פעם, אנחנו לא הגדלנו מה כלול במילה כבוד, מה שכן, לא להתאפס לאיזה תרגום מילולי או הסבר מילולי פשטני למילה כבד. כבוד זה לא כבוד במובן העממי שלנו היום, אלא כבוד כולל פעולות שאדם עושה לטובת ההורים. אז מבחינה זאת, בן מוכן לעשות את הפעולות האלה ביתר שאת, בהתלהבות יותר כלפי האימא שלו, שבן מכבדת אם הוא יותר מאביו, מפני, כמו הממשיכה לדף למד א' עמוד א', שמשדלתו בדברים. מה זה משדלתו? אומר רש"י, מפתה אותו, כדי מתארגים כי יפתה, הרי ישדל. זה היא משבחת אותו יותר מהאבא, יותר מזה שאבא מפתה את בנו. אז מאחר שזה מה שקיים בטבע, לפי כך כמשקל נגד הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם. כאילו כיבוד אם זה טבעי, אז כדי לחזק את הצד השני, הקדוש ברוך הוא הקדים בפסוק שמדבר על כבוד, כבד את אביך ואת אמך. וגלוי וידוע לפני מי שאמר בו העולם שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שמלמדו תורה. לפי כך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב. בסוף למד א' עמוד ב', כל אחד אם יש בפניו את הגמרא יכול לראות שלוש שורות מסוף למד א' עמוד ב', איזה הוא מורה ואיזה הוא כיבוד. ואנחנו כפי שאמרנו נמתין עד לשם לפירוט, אבל מבחינת השיעור שלנו היום ניתן לומר עד כאן שיעורנו להיום.